אנחנו בפרק תזיין. תזיין. קודם כל, הכל בסדר? אף אחד כאן לא מתודלק? כולם נרגעו מידי אלכוהול? אה? מה זה הרעש הזה? אני נורא פה מרעישה. טוב. פרק תזיין. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו? ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, אלך, ושמע שאול והרגני. ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח, אדוני באתי. וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. והיה שמואל את אשר דיבר אדוני ויבוא בית לחם ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלום בואך. ויאמר שלום לזבוח לאדוני באתי התקדשו ובתם איתי בזבח ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. ויהי בבואם וירא את אליהו ויאמר אך נגד אדוני משיחו. ויאמר אדוני אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. ויקרא ישי לאבינדב ויעבירהו לפני שמואל ויאמר גם בזה לא בחר אדוני ויעבר ישי שמע ויאמר גם בזה לא בחר אדוני ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל ויאמר שמואל אל ישי לא בחר אדוני באלה ויאמר שמואל אל ישי התמו הנערים ויאמר עוד שער הקטן והנה רואה בצון ויאמר שמואל אל ישי שלחה ויקחנו כי לא נסוב עד באופו וישלח ויביאו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי ויאמר אדוני יקום משחרהו כי זהו ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה. ויקום שמואל וילך הרמתה, ורוח אדוני שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך. יאמר נא אדוני עבדיך לפניך, ויבקשו איש יודע מנגן בכינור. והיה בהיות עליך רוח אלוהים רעה, וניגן בידו בטוב לך. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב לנגן והביאותם אליי. ויען אחד מהנערים, ויאמר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן בגיבור חי, ואיש מלחמה ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויאמר שלחה אליי דוד בנך אשר בצון. ויקח ישי חמור לחם ונוד יין וגדי עזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויאהבהו מאוד, ואילו נושא חילים. וישלח שאול אל ישי למור, יעמוד נא דוד לפניי. כי מצא חן בעיניי, והיה ביות רוח אלוהים אל שאול, ולקח דוד את הכינור וניגן בידו, ורווח לשאול וטוב לו, ושרה מעליו רוח הרעה. דברו שאלות. אנחנו נתמקד היום בעיקר בפרק, בחלק הראשון של הפרק, עד פסוק י"ב, י"ג. שאלות, כן. אתה שואל, מה פירוש אני, מה צורת ההתנסחות הזאת כלפי זה? לך לישי, ראיתי שם איזה מישהו. למה גם הקדוש ברוך הוא לא אומר לשמואל מיד? תשמע, לך לישי, ומסמן כבר את המטרה מראש, למה? שאלה אחת, כן, עוד. כן. שאלה טובה מאוד. האם הוא לא יכול לבד את זה ותחריף את השאלה שלך? מה? תחריף את השאלה, תשאל בכל הכוח, אל תפחד לשאול. כן, אם הקדוש ברוך הוא שלח, שלוחי מצווה אינם נזרוקים. שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משתף עם זה פעולה, אומר לו, תגיד ככה, כאילו... מה, זה לא פגם באמונה? תשאל, זה לא פגם באמונה של שמואל? כן, עוד. מה השאלה? השאלה היא, מה השאלות שלכם?
מה השאלה
שהוא עושה? הוא שואל, האם זה לא פגם באמונה ששמואל אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי שקדוש ברוך הוא מצווה אותו, איך אני אלך? שאול יהרוג אותי. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, לך. ואני מוסיף שאלה על שאלתו, למה הקדוש ברוך הוא גם שותף עם זה פעולה? הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, היי שמואל, איך אתה שואל דבר כזה, זה פגם באמונה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, תגיד שבאת, כאילו יש כאן שיתוף פעולה. איזה מין דבר זה? כן. איך איך? אתה כבר עונה ש... אתה עונה תשובות. עכשיו אנחנו בשלב השאלות.
מה הסיפור עם
אליאב? כן, למה אליאב נמאס? מהסתיו? אתה מכוון לזה שמאסתיו זה... מה פירוש המילה מאסתיו?
גם יש כזה פתאום הפסקה באמצע...
כן.
נגד השם השיחור.
כן. מה פירוש...
מה שמואל ראה בו ומה הסיפור
הזה? ואתה מחדל את זה, כי בדרך כלל המילה מאסתיו, מאסתיו זה מישהו שכבר היה שייך ונדחה. יש מישהו שהוא בכלל לא מתאים, אז הוא לא מאוס, זה לא הוא. אבל מאסתיו זה אחד שהייתה לגביו אבא אמינה, באמת היה... היה שלב אולי שהוא אפילו היה ראוי, אבל הוא נמאס, הוא נדחה. כן, שאל.
תהליך של דוד נראה הרבה יותר קצר, כאילו, זה לא... הכל מזורז פה מדי, כאילו, זה משווה ל...
זימון ישיר.
כן.
זימון ישיר.
הוא צ'יק צ'אק, הוא רואה את לא טוב, נמשוך על הבדלן, ועכשיו הוא רוח להשם תסלח לדוד, ומה עכשיו על ה...
זה היה בילוך איתי.
כן.
סלומו. בסדר, שאלה. רבותיי, אני, יש פה שאלה בומבה, שאתם לא שואלים. אני, עוד שנייה...
מה הסיפור עם כל המשפחה של דוד? למה הוא לא רצון? הוא דחוי כזה, הוא
מסכן. אתה עונה כבר תשובות, אבל תתן את השאלה.
איך שרול לא יכול לראות, אני מתאים ביטלנית, אני חושב מימי, יש מואב.
אני אגיד לכם מה, אני מזהה שאתם יודעים, אתם יודעים מדרשים קצת, ואז אתם כבר, אתם לא שואלים שום שאלה, אתם עונים לי את השאלות בתוך התשובות. וזה בעיה. בגלל זה אתם מפספים את השאלה הכי גדולה בפרק, שכל, אם הייתי מעמד את הפרק הזה, ילדים בגן, הם היו שואלים את זה ישר, כי הם תמימי וזה, אתם כבר יש לכם את התשובות בתוך הכיס, שזה לא טוב. כן. או, כלומר, בוא נשאל את השאלה על ישי, בסדר? בוא נגיד ככה. יש פה מישהו שקוראים לו ישי בכיתה הזאת? לא, ישי, נגיד שלב, שלב זה קרוב לישי. שלב, אני מודיע לך שאחד מילדיך הוא מלך. בסדר? מודיע לך, תשמע, באתי, אני שמואל הנביא, בא לך הביתה, אדוני, אחד מבניך הוא מלך. מה אתה עושה? מביא את כולם, מסורקים, טבולים במקווה, עומדים ניצב, בשורה אחת. אחי, אתה בדבר הגדול ביותר, בא לך הנביא לתוך הבית, אומר, אחד מבניך המלך. מה קורה כאן בפרק?
אחד אחד, אמרתי.
חסר, אמרתי.
ישי מביא את הילדים, אלך, שמואל אומר לו, אין עוד ילדים? אז מה הוא אומר לו? לא, הוא לא אומר לו את זה. מה הוא אומר לו קודם כל?
לא
אומר כלום. לא בחר מלך. אתה מוענערים? ואז ישי מתחיל להתחמק. תשמע, יש עוד אחד קטן. הוא לא נמצא, תבוא מחר, הוא כרגע תפוס, הוא בצון, הוא לא זה... תחמק! ושמואל אומר לו, אני לא זז מפה עד שאתה לא מביא את הילד הזה. כאילו, צריך להכריח את ישי להביא את דוד. מה לך? למה? מה מסובך? מי שמיידים שלך מלך? קטן, גדול, ג'ינג'י, בלונדיני, עיניים כחולות, עיניים ירוקות, מה זה משנה, הוא נראה, תביא! וישי מתחמק! זאת קושייה אחת. חמורה, שלא הקשיתם אותה כי אתם כבר מכירים את כל הזה. זה זועק מהפסוקים, אתה קורא את זה, אף אחד מאיתנו לא היה מתנהג ככה. אף אחד מאיתנו, אם היו, מה בא אלינו נביא לבית, אומר, שלום, אחד מהילדים שלכם מלך, הייתי מביא גם את הילדים של השכנים. זה מה שהייתי עושה. אולי זה... בטח הייתי מביא את כל הילדים שלי. הלאה. זה עכשיו שאלה קצת לדקדקני לשון. מישהו כאן יודע עברית טוב? מתן יוסף, אתה תימני, אתה מודעת, אה? אתה תימני! תימני עומדים עברית. מתן, תקרא בבקשה את פסוק י' ויעבור
ישי שיבת מלך, ויעבור ישי שיבת בניו לפני
שמואל.
שמואל, בסדר.
יפה. מה זה שבעת בניו בעברית תקינה? אה?
אין לו עוד אחד.
אין לו עוד אחד! אם אתה רוצה להגיד שבעה מתוך שמונה, מה אתה אומר? שבעה? מי בניו? אבל אם אתה אומר שבעת בניו, זה אומר שאין הבנים ואין עוד. עכשיו, מי שמחזיק תנ"ך קורן, תסתכל, תסתכלו בעמוד, בעמוד השמאלי, בפרק י"ז, פסוק, באותו עמוד, פרק י"ז, פסוק י"ב, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה הוא שמו ישי ולא שמונה בנים. פה כתוב שיש לו שבעה בנים ורק שבעה בנים, ופה כתוב שיש לו שמונה בנים באותו עמוד. תסתכלו בתרגום באנגלית שהוא, זה שמעתי מהרב ריבלין, העיר את תשומת ליבי פעם לדבר הזה. התרגום האנגלי שם לב לסתירה הזאת, אז הוא כמובן תרגם פה לא נכון. הוא תרגם seven of his sons במקום לתרגם his seven sons, שזה התרגום הזה, כי הוא רואה הנזיר או הקומר או מי שתרגם את התנך, זה רואה כאן את הסתירה, אז הוא מנסה ליישב, אבל בתנך כתוב שבעת בניו. אז גם ישי לא מביא את דוד, גם שמואל צריך להכריח את אותו, להכריח אותו, להביא את, את דוד, פחות, פחות יותר אונס אותו. גם יש פה סתירה במספרים, ומיד אנחנו נלך גם לאיזשהו פרק בתהילים שאנחנו ננסה לבקש ולהסביר על איזה תקופה הפרק הזה מדבר. הרי בפרקי תהילים חלק גדול מהם פרקים מתוארכים, חלק ממש בברכו מפני אבשלום, בשכיל לדוד ביותו במערת תפילה, בבוא הזיפים ויגידו בא שאול ומתחבא, דוד מתחבא במערה. יש פרקים ממש מתוארכים, יש פרקים שהם לא לגמרי מתוארכים, אבל אתה יכול לנסות להסיק על, על איזה, על איזה אירוע הם מדברים. לפני שנלך לתהילים, רק בואו נסגור את הפינה שכאן שאלו לגבי, ויונתן כבר התחיל לענות, רק את הפינה לגבי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל. באמת, זה אחד הדברים, תודה רבה, השם ברך אותך, שפע ברכה והצלחה. גדוד נחשון, אביתר נתן. הרמב"ן נדמה לי מביא את אחת הראיות לזה שהתורה לא תסמוך בכל דרכיה על הנס, מביא הרמב"ן את הפסוקים פה. שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו אומר לשמואל, נכון, לא סומכים על הנס. ומשנים מפני השלום, כדי לא לעורר כאן בלגן ומרידות וכאלה, משנים מפני השלום, והנה יש עוד אחת מהראיות הרבות שיש לדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו משנה מפני השלום. כאן הוא אומר לשמואל להגיד, משהו שהוא לא אמת, כן? עם אברהם ושרה, למה זה? צחקה שרה למור, אף אמנם אלד, ואני זקנתי. שרה אמרה, אף אמנם אלד, ואדוני זקן. אבל הקדוש ברוך הוא משנה מפני השלום. וכן, עוד בעוד כל מיני מקומות, גם...
מה? אחותי על שרה.
כן, כן, כן. אז לכן, יש זה באמת, ככה מביא כאן הרמב"ן נראה. טוב, אז זה רק לסגור את הפינה הזאת. טוב, בואו תסתכלו עכשיו מכם בתהילים, תהילים סמך ת'. אני קורא בפניכם את הפרק, תהילים סמך ת', למנצח על שושנים לדוד. הושעני אלוהים כי באו מים עד נפש, טבעתי באבן מצולע ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתנו, יגעתי בקורי ניחר גרוני, כלו עיניים יחל לאלוהי, רבו מסערות ראשי שונאי חינם, עצמו מצמיתי, אויבי שקר, אשר לא גזלתי אז אשיב. אלוהים, אתה ידעת להיוולתי ואשמותי, ממך לא נכחדו. על יבוש וביקרובך, אדוני אלוהים צבאות, אל יקלמו במבקשך אלוהי ישראל, כי עליך נשאתי חרפה, כי סתך אל אימה פניי. מוזר הייתי לערכי ונוכי לבני אמי. כי קנאת ביתך אכלני וחרפות חורפיך נפלו עליי. ויבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי ואתנה לבושי שק ואי להם למשל. יסיחו ביושבי שער ונגינות שותי שחר. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך. ענני באמת ישעך. הצילני מיתית ועל אטבעה. אינצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלעני מצולה. ואל תאתר עליי באר פיה. עמוד כאן, זה מספיק לענייננו. למרות שיש פה גם בהמשך. פסוקים. אם הייתי מבקש מכם לתאר את הנושא של הפסוקים, איזה מצב דוד מתאר? של מה?
דוד אדם מנודה.
איך?
מנודה.
אדם מנודה. הלאה, מה עוד?
נרדף.
בודד. מה עוד?
זר.
במצוקה. בסדר, זה הכל הזה. תנסו עכשיו עוד להביא עוד תארים שלא... קלון, יש עליו איזה קלון. קלון כלשהו. איך? מוזר, מוזר, נכון. זר, מוזר, מה? באו מים עד נפש. לא מסוגל... אתה יודע מה, אתה כל כך צודק. לא נלך לקצה האחרון, כי דוד מעולם לא עלה בדעתו את האפשרות שאתה מדבר, אבל... אבל אתה צודק מבחינת הנקודת המעמד הנפש, שמדובר פה על... מהפסוקים עולה חוסר אונים. חוסר אונים. כאילו... רק אתה יודע... מה?
כמעט ייאוש.
ייאוש, רק אתה יודע, רק אתה יכול להציל אותי, רק אתה... בואו עוד טיפה נעבור רגע עוד קצת על התארים כאן בפסוקים. אז כמו שאמרת, דן, בא מים עד נפש, אני תובע ואין מעמד, אין לי שום קרקע יציבה תחת הרגליים, שיבולת, שטפתני. דוד קורא, אף אחד לא עונה, הוא מצפה לאלוהיו, אבל כנראה הציפייה נכזבת. רבו מסערות ראשי שונאי חינם. זה המון, כלומר, אדם שיש מיליוני שערות, אתה יודע כמה, לאדם, דוד המלך אומר, יש לי המון המון שונאים. מתי, ריבונו של עולם, מתי לדוד היו כל כך הרבה שונאים? אתם זוכרים דבר כזה? יש, מדברים עליו שקר, אויבי שקר, אשר לא גזלתי, אז מאשימים אותו בגזלות שהוא לא גזל. אלוהים ידעת להיוולתי, השמותיים חלון לקחדו. עליך נשאתי חרפה, כי הסתה כלימה פניי. מתי זה מדבר? שדוד ככה היה לו כלימה ו... מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. הוא בוכה בצום, הוא לבוסק. והיא להם למשל, אתם יודעים, מישהו שהוא למשל, אחד שמדברים עליו הרבה. אחד שהוא... כן, כשהאימא רוצה להזיר את הילד בארוחת ערב, שאם הוא לא יאכל... אם לא תאכל, או לא תכין שיעורי בית, בסוף תהיה כמו ההוא שהוא, זה, אנשים שרוצים לתת משל איזה מישהו, משהו לא מוצלח, אתה רוצה להיות כמו ההוא ש... לא, לא, מה פתאום, אני מכין שיעורי בית. יסיחו ביושבי שער ונגינות שותי שחר. יושבי שער, מה הכוונה? בכל מקום במקרא? ויינים. כלומר, דוד מדווח פה שיש לו תיקים פליליים. שמדברים עליהם, יסיחו ביושבי שער, אבל לא רק תיקים פליליים, גם יושבי בתי הקפה נהנים לרחל על דוד. שמעתם מה הוא עשה? שמעתי זה ככה. זה תיק חם, זה לא איזה העלמת מס בצווארון לבן, זה משהו פה, זה משהו פיקנטי, זה משהו עסיסי, זה אנשים נהנים לדבר על זה, כל מיני רחמים למיניהם. ואני תפילתי לך, אדוני את רצון, עולים ברוך חסדך, ואני לבית ישך, עוד פעם תפילה. שוב פעם, דוד אומר, הצילני מיתית ואל את באה. זה עוד פעם חוזר לחוסר אונים. שאלה מהירה, שאלה מהירה, ככה סתם בקיאות בתנ"ך. את מי שמו בבור של טיט וטבע וכמעט מת?
יוסף.
יוסף בור בלי טיט. אה?
ירמיהו,
יפה מאוד. ירמיהו, זרקו אותו לבור טיט והוא כמעט מת, עד שהציל אותו עבד הכושי. על את בעין, הצלה משונאי ומעמקי מים. ואחרי זה עוד פעם, הוא חוזר על זה עוד פעם, על מה שהוא פתח את הפרק. וכל פעם שיש לנו פתיח וסוגר, זה בא כאילו לציין שאין שינוי. זה לא שאני פותח באיזה קושי, אבל מתוך הקושי אני עכשיו מתמלא בכוחות. לא, לא, אני פותח בקושי, מעמיק אותי איתו וסוגר עם אותו קושי שאיתו פתחתי. אז הוא מסיים באותם דברים, אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלני מצולה ואל תאתר עליי באר פיה. אל תאתר עליי באר פיה. אתם מכירים את השורה הזאת משיר ישראלי יפה? מכירים? אתה מכיר? מי? אתם מכירים שירים עבריים קצת?
כן.
יפה. ציון תמתי, ציון חמדתי, לך נפשי מרחוק, הומיה. תדבק, תשכח ימיני אם אשכח יחפתי, עד תאתר עלי בור, כברי עלי פיה. עד תאתר בור, כברי עלי פיה. אז מכאן הוא לקח את זה, המשורר. זה שיר חזק. תדבק לשוני, תדבק לחיקי לשוני, בציון הנשמה, אם אשכחך, בציון... יבש לבבי מחול מעוני, אם לא... לא, מה פתאום, זה לא רבי יהודה הלוי. אתה צודק, זה מילים שהן קרובות מאוד לרבי יהודה הלוי, אבל מי שר את זה?
אבן גבירול.
לא, זה לא אבן גבירול, זה משורר בן זמננו כתב את זה. כן, כן. לא זוכר את השם שלו, ברח לי, חיים בן, משהו, זה, מה? אז זה משורר בן זמננו כתב את זה. והלחן הוא בכלל לחן עממי. זה כנראה לחן שהביאו, לחן רוסי כזה, אבל זה... כל פנים, השורה הזאת היא לקוחה מכאן מטיילים. עד תאתר עליי בארפיה. אתה מדבר על רבי יהודה הלוי, על ציון הלא תשכחי, כן. על כל פנים, מורי ורבותיי, איפה מצאתם בספר שמואל, בספר דברי הימים, בספר מלכים, שדוד היה במצבים המתוארים פה, של חוסר אונים, של בדידות, של שקיעה, של תביעה, של סניעה, של... של מוזרות. זאת אומרת, חטא בת שבע, אבל חטא בת שבע, יש פה כמה וכמה דברים שהם לא מתאימים, כי קודם כל חטא בת שבע זה לא רק אלוהים ידעת לי ולתי, אלא זה היה דווקא גלוי לכל העמים. לא היה שם הממד של... של מוזר, לא היה, בוא נגיד ככה, לא היה שם חוסר עונים בחטא בת שבע, אלא להפך, דוד בחטא בת שבע עושה תיקון עצום. וכאן מתוארת, מתואר זה מין שיתוק.
גם
במלך
שלום
הוא
היה חסר עונים.
גם שם, שם הוא היה חסר עונים מתוך בחירה. הוא בחר להיות פסיבי, וביד אחר כך הוא גם יוצא מהפסיביות הזאת.
אולי
אם, מה, אתה שואל בית? כן, אנחנו מביאים כאן פרק, אנחנו לא מצליחים כרגע לתארך אותו לחלוטין.
כן, זה בילדותו.
בילדותו, בדיוק.
למה באמת אבשלום זה?
הוא
לא היה
בו,
הוא לא היה גלמוד,
הוא
לא היה נרדף.
לא, הוא לא היה, הוא לא היה. היו איתו כל האנשים שלו וכל הזה שלו, והוא...
ואבשלום היה יכול לחסר אותו בלילה אחד,
והוא... כנראה שלא, אנחנו נגיע לשם ונראה שכנראה שזה לא היה יכול. דוד היה מאוד מאוד חזק, גם במרד אבשלום. אפילו שהוא ברח וכולי, זה היה בריחה מתוך בחירה.
אבל מי הילדות שלו...
אז עכשיו אנחנו, יפה, אז עכשיו אנחנו בעצם מחברים את שתי השאלות גם יחד, גם את השאלות על הפרק וגם על הפרק בתהילים וגם את הפרק שקראנו כרגע. ומנסים לתפור את הכל, כאן ביחד למדרש פליאה שמביאים חכמים. המדרש הזה הוא על הפסוק שמשייכים אותו לדוד המלך, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. והמדרש הזה שופך אור מאוד מאוד משמעותי ומופלא. על השנים הראשונות של דוד, הכוונה השנים הראשונות, 28 שנים ראשונות, לא שנות הילדות, אלא על 28 השנים הראשונות, עד שדוד נמשך למלך, דוד מלך בסך הכל 40 שנה, הוא נפטר בגיל 70, והיו שנתיים שהוא כבר היה משוח, אבל עדיין לא היה מלך, כי שאול עוד היה מלך. אז מדובר פה, הפרק שלנו, פרק י' ז' קורה, כשדוד המלך הוא בן 28. מה קרה לדוד ב-28 השנים הראשונות שלו? זה קצת מזכיר את השאלות שחזל לפעמים עוסקים בהן, מה קרה למשה באותם 60 שנה שהוא לא היה במצרים? הוא הרי ברח למצרים בגיל 20, חוזר לגאול את ישראל בגיל 80, 60 שנה זה המון זמן, איפה הוא היה, מה הוא עשה, מה קרה? יש בזה כל מיני דעות מופלאות וחשובות, ושגם מסבירות קצת אחר כך את המשברים שמשה רבנו עובר מול עם ישראל, בעיקר מול דתן ואבירם, שבגדול אומרים לו, איפה היית? כשאנחנו סבלנו במצרים, הגעת פתאום ככה בסוף לקטוף את ה... לגזור את הסרט. אנחנו אבל כרגע עסוקים בדוד המלך, וב-28 שנים הראשונות של דוד המלך, על פי המדרש שמובא, מדרש בילקוט ראובני, שמובא על הפסוק הזה, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, והוא מצוטט בהרחבה, ובעריכות מרובה, וגם בסגנון ספרותי מאוד מאוד נאה. בספר התודעה, בחלק של שבועות. מי שצריך לזה להעמיק בדברים שאנחנו כרגע אומרים, ילך ויקחנו משם. ובכן, אומר המדרש את הדבר הבא. אנחנו פה מתחילים ככה קצת לתפור. אנחנו כולנו בעצם יודעים שמשפחת המלוכה בישראל עוברת דרך כל מיני מבואות מסובכים ומורכבים. זה התחיל בכלל כבר עוד מיהודה ותמר, סיפור מורכב ולא פשוט, שמזה נולדו פרץ וזרח, אבל זה, לא רק, זה, לא, זה התחיל שם ולא הסתיים שם. כי אחד הפרקים המשמעותיים ביותר בתוך כל הסיבוך הזה, זה הפרק עם בועז ורות. כי אנחנו קוראים, מי שזוכה להגיע לסוף מגילת רות, כי בדרך כלל יש כאלה ש... אלימלך יוצא לחוץ לארץ, והופס, פתאום נולד לזה נכד, זה קורה כל כך מהר. אז מי שזוכה ולהישאר ער, אז הוא... כן, זה ממש נס. אז הוא שם לב שמגילת רות ככה מסתיימת בכזה מין happy end, שבועז מתחתן עם רות. ובועז הוליד את אישי, ואישי הוליד את עובד, ועובד הוליד את אישי, ואישי הוליד דוד, ובא לציון גואל. אבל בפרקים האחרונים, בפרק האחרון במילת רות, בטקסט הפנימי, בתת קרקעי מסתתר שם משבר מאוד מאוד גדול. מפני שכשבועז מציע לכל הגואלים האחרים שקדמו לו לגאול הם את השדה והם אלה גם את רות, אף אחד לא רוצה. מה הסיבה הרשמית שאומר לו הגואל הקודם? פן אשחית את נחלתי. אני לא רוצה. אם השדה של אלימלך, איש נעמי, הוא מגיע בילד אין עם הגברת אותי רות, יחמוי חלטוי וסומרים ביידיש, מסתם גם הוא אמר את זה שם בפרק הזה, לא מעוניין, כי רות היא מואביה. מואביה, תחי עכשיו להוכיח לי, כן מואביה, לא מואביה, מה אני צריך להיכנס לזה סיבוכים? ספק דאורייתא, אני מחמיר. מחמיר. אם יש, אני אגיד לך עכשיו לאכול איזה בשר. לך תשמע, לבשר הזה יש מחלוקת בין הפוסקים אם הוא כשר או טרף. מחלוקת, יש לך על מי לסמוך. לא אם הוא חלק או כשר. אם הוא בשר בהמה כשרה או בשר בהמה טרפה. האייל האדום, בזמן היה פולמוס גדול בין הפוסקים לגבי האייל האדום, שהביאו לארץ איזה חיה שיש רבנים שהכשירו אותה, אבל הרבנות הראשית קבעה שהיא חיה טרפה, היא לא ממין זה. לך תשמע, אתה רוצה לאכול? זה מה אתה אומר? יש מחלוקת בין הפוסקים. מי נוגע בזה? ספק הדאורייתא, אני השתגעתי להתעסק בדבר הזה. אז כנראה לגבי אישה, כמו רות. יש זה דיונים, המוני ולא לא יבוא המוני, כן המוני ולא המוני, לא מוביל. מה אתה אומר, הגואל הזה, ואני לא מעוניין להתעסק בסוגיה הזאת, לא צריך. אבל בועז, מהסיבות שלו שכרגע לא ניכנס אליהם, מפני שאנחנו לא לומדים כרגע מגילת רות, אבל לבועז היה חשוב מאוד לברר את ההלכה הזאת עד תומה. זה עניין עקרוני. עד איכן מגיע הכוח של החסד. ורות היא בעלת חסד עצומה. היא הלכה עם נעמי וחזרה איתה והקימה אותה. עד איכן מגיע כוח החסד, ואם זה מואבי, אתם מבינים? אני מדבר פה בקודים, אבל התורה אומרת לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. יש איסור לגייר עמוני ומואבי. והשאלה האם זה עמוני, והתורה גם אומרת הסיבה. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אכזריות כזאת. אז השאלה שנשאלה זה האם זה עמוני ומואבי זכר, אבל נקבות מותר. למה? כי דרכו של איש ללכת ולקדם בלחם ובמים, אבל אין דרכה של אישה. או שעמוני וגם עמוניה, מואבי ודיבר הכתוב בהווה, הדיבר הכתוב לא מפרט לך, הכתוב נתן לך שם קוד, מחלוקת כזאת. אז עכשיו בועז, הוא כל כך, הוא רואה את רות, הוא רואה את המעשה שהיא עשתה, והאישה הזאת, יש לה, זה כוחות עצומים, צריך לגייר אותה בתוך עם ישראל. אבל זה סוגיה הלכת סבוכה מאוד.
זה לעולם?
מה?
מעביבה עמוני זה לעולם?
לעולם.
נכון? מצרים זה שש דורות?
כן. מצרים זה שלוש דורות.
שלוש דורות.
כן. שם כתוב, גם דור עשירי לא יבוא להם, בכלל, לעולם. אז, עכשיו זה סוגיה. זו סוגיה שדורשת אומץ, אומץ, כי הרבה פעמים הכי נוח להגיד, טוב, סוגיה, מה, אני צריך לקחת את כל האחריות עליי? אני לא אחריע בזה. אבל בועז, מהשיקולים המאוד מאוד היום, מרוח הקודש הייתה עליו, מהשיקולים שהנחו אותו, הוא דווקא הולך ומברר את הסוגיה. הוא אוסף את זקני, אולי רק בכל אופן טיפה נקפוץ רגע למגילת רות, נציץ שם בחצי שנייה. מסתתרת מגילת רות. איפה זה ברח לי? מגילה קטנה. כן, כן, אני שמתי שהיא ברחה לי שם. אין שיר השירים ל... כן. הסתכלו בסוף מגילת רות. בפרק ד' בועז עלה השער וישב וישב שם והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז ואומר סור השווה פה פלוני אלמוני ויסר וישב גם טוב נדבר על זה כשנלמד מגילת רות ויקח עשרה אנשים מזקני העיר לוקח עשרת השופטים ואומר שבו פה וישבו אז הוא אומר לגואל שמע יש לנו כאן צריך לגאול את השדה של אלימלך אבל בפסוק ה' ויאמר בועז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומת רות המואביה אשר אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו ויאמר הגואל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי. גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. ואז בועז אומר, ויאמר בועז לזקנים בכל העם, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך, וגם את כל אשר לחיון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואבייה, שתוכלו קניתי לאישה. וכולי וכולי. ואז ואמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן אדוני את האישה הבאה לביתך כי רחל אוכלה וכולי וכולי. כלומר, בועז בירר, זה הכל מתבצע פה, המיקום הגיאוגרפי שהאירוע הזה מתרחש זה בשער. כלומר, זה לא היה רק איזה מין חופה כזאת, אלא היה כאן בירור משפטי, כי בשער זה בעצם מקומם של הסנהדרין, מקומם של בית הדין, שער בית לחם, ובועז מברר את הסוגיה הזאת, האם באמת זה המוני ולא המונייה, מואבית ולא מואביה. בועז אומר, זה מואבי לא מגיירים, אבל מואביה כן מגיירים. הוא מגייר אותה. את רות ומתחתן איתה. טוב, מי יכול על בועז? גדול הדור. זה שופט. הוא היה גם בן מבוגר, בן 80. מתחתן איתה. ולכאורה הסיפור סגור. כן? נעול. הוא בירר את הסוגיה, הוא נחת להלכה בעוצמה, בגבורה, בעוז, והסיפור ההלכתי הזה נעול. הוא מתחתן, וכל הזקנים גם מברכים אותו, ייתן לה שם את האישה הבאה לביתך, רחל, אוכליה, וכולי וכולי וכולי. רק חבל מאוד שבאותו לילה שבו אז מתחתן עם רות, הוא גם מת. ומה אומרים כולם? אהה. בירר, 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 אבל מה שמיים? בירור אחרת. הנה הוא מת. נקמה. בלילה שהוא מת, בו בלילה גם התעברה רות. שזה מופיע בהרבה מאוד מקומות במקרא. התעברו הרבה מאוד צדיקות, מתעברות מביאה ראשונה. כמו תמר, וכמו בנות לוט. גם שם זה קשור למואב. ולאה. כן, בנות לוט צדיקות, בטח. בוודאי. אתה לא מכיר סיפור מזעזע, שמביא את זה רב משה פיינשטיין. זה מופיע בשו"ת אגרות משה. לא בספר מעשיות, בספר הלכה, בשו"ת של רב משה פיינשטיין. אנחנו נגיד את הדברים האלה, עכשיו זה יהיה לעילוי נשמתו, כי היורצייט שלו זה מחר, או אתמול, מתי היורצייט שלו, י"ד, הוא נפטר בפורים. רב משה פיינשטיין. הוא מספר סיפור שפעם בא אליו יהודי אחד, אני לא יודע אם זה היה כשהוא היה ברוסיה, בארצות הברית, יהודי אחד ביקש לקרוא לרב משה פיינשטיין, שיבוא אליו בדחיפות. רב משה פיינשטיין בא אליו, הוא שוכב על המיטה, גוסס, אמר לו, מה? אמר, אני צריך להתוודות בפניך. אומר, לפני שבוע וחצי, בשולחן שבת, היה בדיוק פרשת שמה, של בנות לוט, הוא דיבר על בנות לוט, הוא ביזה אותם. ביזה אותם, איזה זנות, ואיזה עריות, איך גם לא התביישו לקרוא לילדים שלהם בשם שמצניח את הזנות, מואב, זה בא מאבא, עמי, בן עמי, כאילו, לא רק שהם עשו את המעשה הזה, הם עוד כותבים על הילדים שלהם, הילד הזה הוא גילוי עריות. דיבר עליהם בזה. מספר אותו האיש, ורמושה פיינשטיין כותב את זה, באגרות משה נדמה לי, זה בחלק, בהקדמה, בחלק ח', אם אני לא זוכר, אם אני זוכר נכון, אבל זה... באותו לילה האיש הזה חולם, באו אליו שתי נשים זקנות, לבושות בצניעות מופלגת, מכוסות לחלוטין, ואומרות לו שלום. אנחנו בנות לוט. באנו להסביר לך למה קראנו לילדים שלנו בשמות כאלו. ואומרות לו ככה, בגלל שאנחנו היינו בסדום וניצלנו מסדום, שזה היה בעבר חוקי הטבע, יכולנו בקלות לטעון שהתעברנו ממה? מהשכינה. כמו שכבר בהיסטוריה היו מי שטענו דבר כזה. וכדי שלא תצא תקלה מתחת ידינו, שיהפכו את הילדים שלנו לעבודה זרה, בכוונה קראנו להם בשמות בן עמי ומואב, כדי שידעו שאין ילוד אישה שנולד לא, לא מאבא ולא מאמא. ואתה, בגלל שזלזלת בנו, צב לביתך כי מתת ולא תחיה. והאיש הזה מת. אותו שבוע. רבו שפה יש שמכתב את זה לגרות משה, שזה מזעזע. אז מות לא תהיו צדיקות, רק שנדע את זה. מה? כן, נכון, משיח, וגם אשתו של שלמה. היא נעמה המונית. כל פנים, בואו נחזור לבועז. בועז מת! וכיוון שבועז מת, אז עוד פעם, אופס, חזרנו חזרה לאחור, ודבר שכבר היה מבורר הלכתית, אבל מבחינה נפשית פנימית של העם, עוד פעם, רגע. לא דובר הלכתית, אבל בסופו של דבר מה שקרה, זה ששוב פעם, הוטל פה הספק. האם באמת אפשר לגייר מואביה או אי אפשר לגייר מואביה? אבל כבר נולד ילד, כלומר, יש פה חזקת כשרות. נולד ילד שקוראים לו עובד, ואחרי כן הוא מוליד ילד שקוראים לו ישי. יש לנו כלל הלכתי מאוד מאוד, מאוד מאוד נוקשה, שלא מערערים חזקת כשרות. כלומר, אתה יכול להטיל ספק מכאן ואילך, ואני מניח שמרגע שבועז נפטר, אף אחד לא העיז להתחתן עם מואביה. אבל להטיל ספק על פסק דין של בית דין קודם, זה לא עושים. ולכן, עובד, אדם כשר, וישי, גם הוא ודאי כשר, ואדרבה ואדרבה, גם אם היו רוצים, לא היו נותנים להם להתחתן עם איזה פסול יוחסין, כי אסור לחס וחלילה לערער על סמכותו של בית הדין. אבל מספר המדרש, שישי, אבא של דוד, וזה אנחנו יודעים מאוד, מאוד מקומות, שישי הוא מנוי בגמרא מסכת בבא בתרא עם אחד מארבעה שמתו בעטיו של נחש. כלומר, אדם מסולק מן החטא לחלוטין. נקי לחלוטין. וישי זה, אחרי שנולדו לו שבעה ילדים, נקפו ליבו. נקפו ליבו. אבל רגע, אולי בעצם אני פסול. פסול לבוא בקהל. אולי אני תוצאה של מישהו, בועז, שהתחתן עם מישהו שאסור היה לו להתחתן. ועכשיו בעצם אני פסול לבוא בקהל. נכון, מבחינת מחאה הלכתית אמה לדבר, ובועז פסק וכל. אבל ישי, מגודל צדקותו, חשש לדבר הזה. לכן, אחרי שנולדו לו שבעה ילדים, עמד ישי ופרש מאשתו. אם אני פסול לבוא בקהל, אסור לי לחיות איתה. אז הוא אמר, פרש מאשתו. חסידות. שמה תגידו, חסידות יתרה אולי. אבל חסידות. מידת חסידות. אבל כיוון שאסור לאדם להיות בלא אישה, אז אישה עשה דבר כזה, הוא לקח את השפחה שלו, את השפחה כנענית, ואמר לה, הרי את משוחררת בתנאי שאני ישראל גמור. מבינים? ואז, אם הוא ישראל גמור, אז היא שפחה משוחררת, היא בעצם כמו גיורת, ואין בעיה, ישראל יכול להיות נשוי לגיורת, נכון? ואם הוא לא כשר גמור, אז היא לא משוחררת, ואז מותר למישהו פסול הקהל להיות נשוי לשפחה כנענית. זה מין טריק כזה. וזה היה המצב. שבעה ילדים גרים בבית, אבל הוא פרש מאשתו. הוא לא, נדמה לי שבמדרש לא כתוב שהוא לא גירש אותה, הוא רק פרש ממנה. והוא קידש גם את השפחה הכנענית שלו על תנאי. כדי שהוא יוכל, כדי שלא לא יהיה פרוש לגמרי מאישה. אבל, אנחנו גם יודעים איך קראו לאמא של דוד המלך. איך קראו לה? אתם לא יודעים איך קראו לאמא של דוד המלך? אה? לא, צביעה זה אמא של... מי זה? צביעה אמא של, אמא של חזקיה אולי? לא זוכר. לא. לא, לא, זה לא כתוב בתנך, אני חושב ש... השם של אמא שלו לא כתוב בתנך, הוא כתוב בגמרא רק. צביעה זה אמא של אחד המלאכים הדווקא הצדיקים. זה, המטלה בת קרנבו זה אמא של אברהם אבינו. באותו גמרא שאתה מדבר עליה, במסכת בבא בתרא כתוב את השם של אמא של דוד המלך, קראו לה ניצבת בת עד אל. ואין מזווגים לו לאדם אישה לפי מעשיו. אם הגברת הזאת היא ניצבת בת עד אל, היא נשואה לאישי, שאנחנו כבר סימנו אותו בתור אחד מאותם ארבעה צדיקים שמתו ביתו של נחש, שמי הם, אם כבר הזכרנו את שמותם, בחייהם. בנימין בן יעקב, כלאב בן דוד, ישי אבא של דוד, ו... לא, אמרם. אמרם אבי משה. אותם ארבעה, זה בסוף מסכת, פרק ראשון מסכת בבא בתרא, ארבעה שמצד עצמם לא היו צריכים למות, אלא היו צדיקים מופלגים. עכשיו, היא אשתו של הצדיק הזה, היא הבינה אם יש לה עסק. היא הבינה את הדבר הזה, ואנחנו... בואו, תחשבו קצת על האימהות הקדושות שלנו, על רחל ועליה, ועל ההתאבות שלהם להעמיד זרע מהצדיק יעקב. אליי תבוא, כי שכר שכרתיך בדודאי בני, לא, אליי תבוא. ההתאבות, זה לא, לא בכלל לא ב, 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 ברמות שלנו, אלא הם הבינו אם יש להם עסק, הבינו מה זה יעקב אבינו, וכל אחת רוצה שיותר ויותר השפעות של יעקב יעברו דרכה. אז גם הגברת הזאת, ניצבת בת עד אל, אין לה שום כוונה לוותר על חיים עם ישי. אין לה שום כוונה לוותר על שום נשמה שיכולה להוליד מהאדם המיוחד הזה, ישי. אז היא, גם היא למדה תורה וחומש, והיא יודעת מה עושים בכאלה מצבים. והיא ביקשה מהשפחה להתחלף. 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 הוא יחשוב שזאת השפחה, אבל בעצם, מי שתהיה איתו, זאת אשתו. וזה מה שהיה. ומהזיווג הזה נולד דוד. פתאום בתוך הבית של אישה יש איזו מבוכה מאוד מאוד גדולה, כי אישה יודע שהוא פרש מאשתו. זה לא... והיא בהיריון. מה, זנות. אשת איש. מי זה הילד הזה?
זה...
מה?
זה לא משהו, אין איזה תוקף יחד.
מה? אבל, אבל, הוא, אבל הוא יודע בעצמו. הוא יודע בעצמו שהוא, שהילד הזה לא ממנו. הוא יודע שהוא לא היה משתו. הוא יודע שזה... אין, אין עדים שהיא זינתה, כמובן. אין זה, הוא גם... אני, אם אני זוכר נכון, הוא גם לא גירש אותה, אלא רק פרש ממנה, כך ש... אז, אבל, אז, אבל בתוך המשפחה פנימה, זה... עכשיו, זה לא, זה לא נשאר רק בתוך המשפחה פנימה. זה, זה, הסיפור מתחיל לדלוף. בתוך הבית של אישה, תקלה חמורה, חמורה, חמורה. נולד פה ילד, בוא ננסח את זה בצורה עדינה, שלא יודעים מאבא שלו. אישה היא טוען בכל תוקף שזה לא הוא, כי הוא יודע מה, מה הוא עושה. והאימא שותקת. לא מדבר.
זה מוזר,
אתה לא יודע כמה זה מוזר. זה עד כדי כך מוזר, שדוד המלך אומר, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. מה זה מוזר?
ממזר.
ממזר! בדיוק. ממזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. זה מה שדוד המלך אמר בתהילים. חזקת ממזר. 28 שנים, דוד היה בחזקת ממזר. כלומר, הפתרון הוא כזה, אומרים האחים, אנחנו אי אפשר, אי אפשר...
לא היה אכפת לאמא שלו, שהבן שלו...
מה? מדי שהיה אכפת לה, אבל אף אחד לא האמין לה.
אמרת שהיא שתקה בכלל.
אף אחד לא האמין לה. היא אמרה לאישה, אף אחד לא האמין לה. אני יודע שפרשתי ממך. חסר לאנשים אין תאוות, אנשים אין נצרים. מי אבא? לא יודעים מי אבא. לדון אותה אי אפשר, כי אין שני עדים, כי אין כלום. היא טוענת בכל תוקף שזה לא זנות. אבל אישה אומר, אני יודע מה אני עושה בחיים. בקיצור, יש כאן איזה מין פלונטר לא פתור. מה נעשה עם הממזר הזה שנולד, והוא גם ג'ינג'י נוסף לכל? לא, זה לא דומה.
אין דמיון לאחים,
לא? לא, לא, כלום. מה? ג'ינג'י זה משהו בתנ"ך שונה. הוא משונה. תעבור על הג'ינג'ים שאתה מכיר, הראשון זה עשיו, השני זה דוד. ואם הכתוב מציין את זה, שהוא אדמוני עם יפה עיניים, זה אומר שצריך לציין את זה, כי אם היה לו עיניים שחורות כמו לי ולך, זה לא... כמו 90% מהאנשים. אבל אם הוא זה, זה אומר שזה כמו, כמו אחוז הג'ינג'ים באוכלוסייה, והיום אנחנו עוד באחוז יותר גבוה, כי גרים, אירופה וכו'. בסדר? אז... מה נעשה עם הדבר הזה, עם הבעיה הזאת, עם הילד הזה, עם הפדיחה, עם מה שתקראו לזה? בושה גדולה, ובואו נסתיר אותו. נשים אותו, נרחיק אותו, בקיצור. נרחיק את הבעיה. לא נפתור אותה כי אפשר לפתור אותה, גם לא נהרוג אותו כי זה ספק, גם לא נהרוג אותה. אבל נרחיק את הבעיה. אוף. יש לאישה שבעה ילדים שהם שלו, ויש לו אחד שהוא, אין לו מושג מי הוא. מבחינתו הוא מזר.
אז זה
הייתה הרכילות. בדיוק. עכשיו אנחנו קוראים את הפרק סמכתת בתהילים, אנחנו מבינים אותו כספר הפתוח. יש פה איזה ילד אחד, ממזר כזה, שמסתובב ברחובות כל הזמן, רואה צון. כל אימא שרוצה להזהיר את הבן שלה, אתה רוצה להיות כמו ההוא? כמו הפושטה גם שמסתובב ברחובות? פריצה במכולת השכונתית בבית לחם, את מי מאשימים? אתה ממזר. זה דיון הלכתי מרתק, רגע, אולי אפשר, יסיחו ביושבי שער, אולי אפשר להפקיע את הקידושין של אישה ונעצים את הילד, רגע, הסוגיה של המוני ולא מואבית, פתאום הסיפור הזה שמסתובב פה ילד כזה, שהוא תוצאה של המצב ההלכתי האומלל שבעצם היו כאן, הוא מעורר את הדיינים לבירור הסוגיה, מי שבטח המבוגרים זוכרים את פרשת האח והאחות שהייתה בשנות ה-70, עם הרב גורן, שזה היה אפשרי, פרשה הלכתית, שכולם דיברו, וזה היה אח ואחות שהרב גורן גייר אותם, והוא פסל את הקידושין של ההורים, אחרי, מה? כדי שיוכלו להתחתן, כן. כל פנים, כל הארץ רעשה, שערה געשה מהדבר הזה, כי למה, הסוגיה ההלכתית היא גם עומדת בפני עצמה, למה רעשו ושערו וגעשו? כי היו פה שתי פרסונות הסוגיה ההלכתית היא על הראש שלהם, האח והאחות, גם פה. יש כאן איזה דוד כזה, שהוא סוגיה הלכתית מהלכת, וזה מאוד מעניין את הלמדנים לדבר. מי שיצליח למצוא היתר הלכתי להתיר את הממזר הזה לבוא בקהל, הוא שכרו גדול מן השמיים. יסיחו ביושבי שער מצד אחד. מצד שני, גם הרחלנים. נו, 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 אתה ראית את הצדיק הזה, אישה? הצדיקים היום זה לא מה שהיה פעם. תראה מה קורה אצלו בבית. זה כזה זקן ארוך, כאלה פאות, אתה לא יכול לדעת שום דבר על אף אחד. מדברים הרחלנים, שותים כוס קפה, מברכים בורא נפשות והולכים. כן, אם זה מזכיר לכם איזה משהו היום גם, מה?
במקרה הטוב
מברכים. כן. יסיחו ביושבי שער. רבו מסערות ראשי, שונאי חינם. מלא שונאים את דוד, כי זה נוח לסנוע את החלש, את המנודה, את הזה. דוד המלך מתאר חוסר עונים, הוא מתאר, אין לו קרקע. כי באמת אף אחד, הוא נמצא בשדה. הוא יודע שהוא לא ממזר, הוא יודע את זה קודם כל מעצמו. מעצמו, מהפרקי תהילים שהוא מוציא, מהתפילות שמתפלל השם יתברך, מטהרת הלב, מהדמעות, הוא יודע, הוא יודע את זה מעצמו, הוא גם יודע את זה מאימא שלו. ואימא שלו, הצדקת הזאת, היא ניצבת בתדאל, בהריסה, היא לוחשת לו, אתה לא מבזר, אתה כשר שבקשרים, טהור שבתיאורים, אבא שלך, וזכה להוליד אותך, בכלל מתוך כוונות השם שמיים אפילו, לא מתוך שום תאווה לא הייתה מעורבת כאן. היא, עוד שנייה, היא מטפטפת לו את זה בתוך האוזן, הוא יודע את זה מקרבו, אבל מסביב, הכל משדר אחרת. אז דוד המלך מרגיש בתוך בור, שעוד שנייה מכסים עליו את הקבר, כי כבר בין 28 שנים אין מצב שהוא כמובן התחתן עם אף אחד, כי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ספק ממזר מבחינה הלכתית, יותר בעייתי מממזר גמור. כי ממזר גמור אפשר, יכול להתחתן עם ממזרת. אבל ספק ממזר לא, לא יכול להתחתן לא עם ממזרת, ולא עם קשירה, הוא צריך לחפש ספק כמור. כן, שזה הרבה יותר נדיר למצוא. כי בדרך כלל המצבים הלכתיים, או שאתה ממזר, או שאתה קשר, מה זה ספק ממזר? אז אין מצב שהוא יתחתן, אין מצב שהוא יקים בית. בודד, הוא והצון! לחלוטין! תובע! וכמובן, הפסוק המכריע, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. מוזר, ממזר. חזקת ממזר. 28 שנים. ועכשיו, טנטנן, טנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנ אני רוצה ללכת לבית של ישי. כמה גדול כוחה של תשובה, אומר לעצמו ישי. כמה גדול, תראה, שישתבח שמו. למרות שיש לי על הבית עננה מרחפת, שקרתה כאן איזו תקלה, אבל הקדוש ברוך הוא ראה, השם יראה ללבב, את התשובה שעשינו, ואת התהרת הלבב שלנו, והנה, הנה, הנה, ברוך השם, אחד מבני יהיה מלך, וזה כמובן מה? יתהר את כל המשפחה, יכשיר, כולם יבינו שזו הייתה התקלה של האישה, אולי, אולי נבלה לגוי, אולי לא יודע מה, כל פנים, ברוך השם, זה איזה מין, הולכים כאן לעבור חווה מתארת, ואישה מביא מהר מהר את כל שבעת הילדים, כדי שאחד מהם יהיה מלך, ואז זה ודאי יתאר את כל המשפחה. באמת אליאב היה ראוי, הייתה בחינה שהוא היה ראוי בלהיות מלך, אבל הגלה ימינת למפרע, שהייתה במידת הכעס. אנחנו נראה את זה בעוד פרק אחד קדימה, שדוד מגיע לשדה הקרב, ואישה כועס, אליאב כועס עליו. ומלך לא יכול להיות טיפוס כעסן. כעס זה ביטוי לקוצר רוח. אתה עשית בשם משהו? סליחה, אני... מה, ייבשתי אותך, אז...
לא...
עניתי לך תוך כדי, אתה אומר. רוח הקודם.
לא, פסוק אומר שהייתי לבני
אמי. אז אתה מחזק אותנו. מצוין, מוזר הייתי לך ונוכרי לבני אמי. כן, הסוגיה היא סביב האמא. ואז... איפה היינו? שהוא... מלך לא יכול להיות כעסן. כן, מלך צריך להיות... באורך רוח ובסבלנות, אז אליאב נדחה. אל תבט על זה שהוא גבוה ויפה ומנהיג ומוביל. יש בו קוצר רוח של כעס. אבל על כל פנים, בסדר, אין בעיה, אז שיהיה מישהו אחר. וישי מעביר עוד בן, ועוד בן, ועוד בן. שבעה בנים. כל אחד שמואל אומר לו, לא זה. גם לא זה. וזהו, ושבעה בנים. ועכשיו, עכשיו, ישי רוצה לקבור את עצמו באדמה. הוא אומר לשמואל, למה קראת לי? לבזות אותי? הבאתי פה את כולם, מסתכלים בחוץ, מחכים שיצא כאן עם הכתר על הראש, עם השמן על הראש, וכל ילד שאתה מביא, אני מביא, אתה דוחה אותו, זה שהמשפחה שלי משפחה בעתיד, אני כבר יודע כאן לפני שהגעת לכאן, שיש לי עננה על המשפחה, ולמה הבאת? לשים את הפרוז'קטור גם? הנה, שמואל הנביא בא, וחשב שזה, ובסוף נברר שלא. זה קצת מזכיר את אהרון הכהן שעולה, באלף בניסן, עוד שבוע וחצי, אהרון הכהן עולה להקריב את הקורבן כדי שתרד מהשמיים, וכל ישראל מסתכלים, וכל ישראל מצפים, אחרי שבנו את המשכן, ואחרי שמשה זה, ואהרון עולה להקריב, ולא יורדת אש. אז אהרון אומר למשה, תסתכלו ברש"י ויקרא, משה אחי, כך עשית לי, שעליתי ונתביישתי? פיישת אותי. לא יורדת אש. מיד הלך איתו משה רבנו וביקשו רחמים וירדה אש מהשמיים. אבל זה גם כן אותה סיטואציה, מזכיר. כן, ישי מגיע, כולם ככה, התרחשות כאן שמואל הנביא, שמואל הגיע כאן בהפתעה, כולם חרדו לקראתו. לא, 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 לא. ושמואל אומר לו, אני לא יודע מה קורה כאן, זה... אתה מו הנערים? אתה... שבעת בניי, זה מה שיש. כולם הבאתי. שמואל אומר לו, אין מצב. יש פה עוד ילד. תבדוק, תחפש, תמצא. יש לך עוד ילד. ופתאום ישי אומר לעצמו, רגע, 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 רגע. יכול להיות שהאדמוני הזה, המנודה הזה, הדוד הזה, שאנחנו רק אם עסוקים בלהסתיר אותו, ולהרחיק אותו, בצון, ושהוא כל הזמן טוען שהוא צדיק וטהור, שגם אמא שלו טוענת את הדבר הזה, ושגם רואים עליו איזה משהו של טהרה, כי אישה יודע לזה אותה, יכול להיות שהוא צודק. תביאו אותו. והוא מגיע, והקדוש ברוך אומר לשמואל, זה. שמואל לוקח את השמן, יוצק על דוד, ובבת אחת, ישי מקבל מלך ומקבל בן. בבת אחת. נהיה לו בן פתאום. נולד לו בן חדש לישי. ועכשיו יש לו 8 ילדים. היו לו 7. עכשיו פתאום התברר, הגלה אם ניתן למפרע, שכל הטענות שדוד טוען, וכל הזעקות, וכל הניחר בקורי גרוני שהוא טוען, שאני טהור, אני צדיק. למרות שיש בזה, יש בזה רמז. בתהילים א', הן בעוון חוללתי, ובחטי חמת נעימי. דוד אומר את זה. כלומר, הלידה שלי הייתה סביב איזו עננה של עוון וחטא. למרות שאחרי זה מתברר שלא, אבל 28 שנים דוד חווה את זה. אתה רואה כמה ראיות אנחנו מביאים, זה אי אפשר לזוז מזה. כל הפסוקים. אז, אבל 28 שנים ראשונות, זה היה הסטטוס שלו. ועכשיו פתאום בבת אחת, בום, הילד הממזר הזה, שמואל אומר עליו שהוא מלך. ומכאן הכל מתחיל מההתחלה. עכשיו, אנחנו בנינו עכשיו רק את השלד, לצורך העניין של, של השיעור הזה. אנחנו נצטרך לענות בשבוע הבא על שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם העובדה שדוד כרגע מקבל חותמת קשרות מאת שמואל הנביא, סותם את הגולל על הסיפור הזה? או שאנחנו נמצא מזה עוד רשמים גם אחר כך. כאלה אנשים שלא יקבלו את הפסק של שמואל, וימשיכו לקרוא לדוד אולי ממזר. ושאלה שנייה, למה? למה? כיוון שדוד הוא אישיות כללית, למה זה כל כך חשוב ובסיסי ויסודי שדוד יגדל 28 שנים בצורה כל כך נורא ואיומה? באופן שהוא, אין לזה שום סיבה שאתה יכול להגיד שיכול לצמוח מזה דבר טוב. למה להעביר לדוד את שעת הסבל והאיסורים הזאת במשך כל כך הרבה שנים? מה יש בדבר הזה שעתיד לשמש לטובת בניין הממלכה? אחרי שראינו את השלד של האירועים עצמם, אנחנו נצטרך להעמיק פנימה ולחפש את הסיבות העמוקות למה הדברים הראו כמו שהם הראו. אני מבקש, מי שזה עניין אותו ורוצה להרחיב בדבר הזה עוד, יעשה לעצמו שירות טוב ונאמן וילך לספר התודעה של הרב קיטוב, שזה ספר שעוסק במועדי ישראל, ויפתח בחודש סיוון, בחג השבועות, בדוד המלך, ושם אריכות מרובה מאוד, על עוד יותר מהדברים שכרגע דיברנו, על הסוגיה הזאת סביב המדרש פליאה הזה, שמופיע בילקוט הראובני, על הפסוק, אבן, גם הפסוק מובן, אבן, מעשו הבונים, הבונים זה הבנים, הייתה לראש פינה, ראש פינה זה כמובן מלכות. חזקו וימצאו!